שלום, וברוכים וברוכות, וברוכים וברוכות לפודקאסט תורי לדבר. פודקאסט ייחודי של האחים שלנו. אני דבורי קסרי, אחות שכולה ליוחנן נגר, חובש קרבי בצנחנים שנהרג ב-1982. אחי היה חובש בצנחנים.
אני אור שמש, ראשון לציון, בן 34. אח של אלמוג שמש, זיכרונו לברכה, שנפל ב-24/7/2023. אלמוג היה חובש קרבי ב-403 בתותחנים. היה בקומה 25 שנה, ולצערי הרב זה הסתיים, איך שזה הסתיים.
היום נדבר עלינו, ובדרכנו גם על האחים והאחיות האהובים שלנו. תורי לדבר, אני דבורי קסרי.
אור שמש.
בואו נתחיל. אותך ואותי כיוונו, הכניסו לפה ביחד, לא סתם. שנינו קיבלנו את שתי בשורות איוב. נכון?
נכון.
אתה יכול לספר לי או לדבר איתי על שתי הבשורות?
בטח. אני בגיל 10 בשרתי על זה שאחי במצב קשה, בבית חולים. ההורים שלי מיד, זה היה ביום שישי, ההורים שלי ישר נסעו לבית החולים לחפש אותו. אחרי שעברו בכמה בתי חולים, אחרי שמצאו אותו, זאת הבשורה הראשונה כביכול שהוא נפצע. והבשורה השנייה הייתה ב-24 לשביעי, כשלצערי הרב הוא נפצע, נפטר יותר נכון.
באיזה שנה זה היה?
עכשיו, 2023.
אוקיי.
Okay. הוא נפצע ב-1998 ונפטר ב-2023. יש סיפור מאחורי התאריכים האלה, כי אחי התגייס ב-24 לשביעי. 1996, ונפטר ב-24/7/2023.
אחי יוחנן נפצע ביום הרביעי של מלחמת לבנון הראשונה. אני קיבלתי את הבשורה בבית ב-12 בלילה בחצות. הטלפון צלצל ואני חוטפת אותו, ואני שומעת כל מתחתי שאומר לי דבורה, יוחנן פצוע. ההורים שלך כאן, בואי לבית חולים. חיפה. תודי לאחים שלך, בום, תרקו לי את הטלפון. הייתי בשוק. אני מסתכלת, מסתובבת, כזה חושך. בעלי במילואים, אמנם ביפו, אבל עדיין. עד שאני מבינה מה קורה, אני מתקשרת אליו ואני אומרת לו, יוחנן נפצע, עכשיו נוסעים לחיפה. הוא אומר, תקשיבי, אני כרגע צריך למצוא מחליף, אני אגיע. תודי לאחיות, עכשיו בראש מעולה לי, אנחנו 10 אחים ואחיות. אני מודיעה לאחות הראשונה שהיה לי את המספר טלפון שלה, אני אומרת, תעבירי הלאה. 6 בבוקר טביקה מתייצב, אנחנו נטסים לרמב״ם, אני רואה שם את ההורים שלי, שם אנחנו חושבים 9 ימים, וזה 9 ימים של בלתי נסבלים, ואז הבשורה השנייה מגיעה. אנחנו יושבים בחדר שהקצה לנו בית החולים, נכנסת אחות והיא אומרת, הרופאים רוצים את משפחת נגר למעלה. אחותי צורחת, לא, שהם ירדו למטה. ואז יחסים הרופאים, והם אומרים את הבשורה הנוראית, ואני נותנת צרכה, וזוג ידיים לופתות אותי כאילו צוות, ואני נאבקת בה, והזיכרון הבא שלי, זה שאני יושבת נורא רגועה, על מדרגות בית החולים, ליד אבא שלי, ואני שואלת אותו שאלה נורא פשוטה, איפה קוברים אותו? הוא אומר לי, בירושלים. אני אומרת לו, למה ירושלים? אנחנו גרים ליד נתיבות. אז הוא אומר, כי ככה הוא ביקש, כי היה בן 13 בשולחן שבת, שאם הוא ימות, הוא רוצה לקבר בירושלים.
וואו. כן.
מה? תספר לילדות.
הילדות שלי. הילדות שלי מאוד מאוד מורכבת. הילדות שלי, אני לא מדבר על כולם, אני מדבר רק על עצמי.
מבחינתי... יושב חבר אחיך התקבלתי.
מבחינתי, אבל אני מדבר עליי. בעיקרון, אני... עד גיל 10 היו לי חיים נפלאים. טסתי לחול הרבה, חוויתי, נהניתי, כמו כל ילד רגיל. למדתי, באמת, ילד טוב. ובגיל 10 התפנית הגדולה בחיים שלי זה שהכי נפצע. ההורים שלי היו עסוקים רק בו. אם זה לחיות בבתי חולים, איכילוב, בית לוינשטיין המון המון שנים, מדיקל סנטר הרצליה, חגים, שבתות, לילות. כל החיים שלי היו בעיקרון מגיל 10 בבתי חולים. והתחלתי, את יודעת, להיות שקוף. ההורים שלי לא ראו אותי. והיו עסוקים באחי. בצדק ענק, כן? אני חלילה לא כועס על ההורים שלי, אפילו לא לרגע אחד, כי הם עשו מה שההורי אמור לעשות בשביל הילד שלהם. ואז התחלתי לדחק לצדדים, ולהיות אצל דודים, ולהיות אצל אומנות, ולהיות אצל כל מיני אנשים שאני לא מכיר, וחברים של ההורים שלי, וכל מיני סיטואציות כאלה, כי אני ילד קטן.
כן.
והילדות שלי בעיקרון הייתה ילדות של בתי חולים, של כאילו אני לא... יש איזה קטע שאני נכנס לבית חולים, גם אם זה בשמחה וגם אם זה בעצב, לדוגמה אם זה אשתי ילדה, מכירה את החומר הוורוד הזה ששמים על הידיים?
כן.
כשאני מריח את החומר הזה אני יכול להקיא, כי זה מעלה לי את כל הילדות הנוראית שעברתי, כי עברתי ילדות נוראית, ואת יודעת... בגלל שעברתי ילדות כזאת נוראית, אז גם התחלתי להיות ילד מאוד מאוד שובב.
שובב, כן.
שובב, שובב. התחלתי לעשות, כדי שירו אותי. הייתי אומר, רגע, אני פה. אז הייתי עושה שטויות, אם זה בבית ספר, אם זה ביום יום.
לגמרי.
ואז התחברתי לגוף אוהדים של הפועל תל אביב, שבעתיד הרחוק סיבך אותי קצת.
אתה יודע שאנחנו שנינו אוהדי הפועל תל אביב.
טוב, אנחנו לא סתם משווים פה דבורים.
ברור, אמרתי לך, זה המון דברים מקשרים.
התחות שלי ככה או ככה, זה לא ישנה שום דבר, אנחנו אחים.
אחים ודם.
ביני לבין אחי יש פער גילאים של 11 שנה, הוא אחי הבכור.
וואו.
הוא היה הדמות לחיקוי הכי גדולה שלי. אני יכול להגיד לך שהיה לו תחביב אחד שלקחתי איתי, ועסקתי בזה גם עד שקרה מה שקרה. אחי אהב מאוד מאוד טרקטורונים, והוא היה חוזר בימי שישי לאפטר או לסופש מהצבא. היה מעלה את אחי גל ואותי, אחי גל הוא קצת יותר גדול ממני. היה מעלה אותם מהטרקטורון, והיינו גרים בראשון לציון עד היום. ופעם היו דיונות, לפני שבנו את כל המגדלים האלה, היו דיונות ליד הסופרלנד. והוא לוקח אותנו איזה שעתיים, היינו מטיילים איתו, וזה הזיכרון העיקרי שלי ממנו, הטרקטורון הזה.
כן.
וגדלתי עם השנים וכל זה, והלכתי וקניתי בדיוק את אותו טרקטורון שהיה לו, טרקטורון מאוד מאוד ישן, שיפצתי אותו, סידרתי אותו, וסגרתי מעגל ולקחתי את שני הילדים שלי, הלדתי אותם לטרקטורון ביום שישי, והלכנו לטייל בדיוק באותם מקומות שהוא לקח אותי ואת אחי.
יום שישי אחרון?
לא, לא, זה מדבר איתך על משהו לפני שנה וחצי שקרה.
אוקיי.
וכל נושא הטרקטורונים והמוטורי, אופנועי שטח, טרקטורונים רייזרים, זה משהו שהוא חלק מהיומיום שלי ובדם שלי, עקב זה שאחי הכניס בי את זה.
יש לי חדשות בשבילך, גם אני אוהבת אופנועים, ואילולא הייתה לי בעיה בעיניים, הייתי על אופנוע היום, כי זה הכי נוח להתנייד, ואני יכולה להגיד לך שאחי ואני, ביני לבין אחי הצעיר, הוא היה בין הזקונים, היינו 10, 7 בנות, 3 בנים, וביני לבין הוא היה 12 שנים. הוא היה ילד מדהים, ילד קטן, שובב, עם טלטלים של בן גוריון, בן בלונדיני, ספק לבן. ופשוט גדל עם אחותי, כי אמא הייתה בבית חולים 3 שנים. כלומר, אחותי הגדולה לקחה עליו חסות, ושם הוא היה בסביבה. הוא גדל, כמו שאמרתי, הוא לא רוצה ללמוד. בגיל 16-17, באזור שגדלנו, לא היה כישורי חברה לילדים, לבני נוער, והוא הרגיש שהוא לא רוצה פנימיות צבאיות. פנימיות דתיות, כי זה לא התאים לו. וכל פעם הוא ברח, ואמא החזירה אותו, כי אמרה לו צריך ללמוד. בשנת 80 התחתנתי, וכמה חודשים אחרי זה, בעלי ואני אמרנו להורים שלי, ניקח אותו אלינו לתל אביב. שיש לנו נוער עובד במקום שעבדתי, בנק לאומי, ושיעבוד איתנו, בנוער העובד. ובאמת, ההורים הסכימו, בתנאי אחד אמא אמרה לי. תנאי אחד, שאנחנו נקבל אותו כל שבת בבית. אמרתי, ברור, אין שום בעיה, אבל בדיעבד, היום אני אוכל את הלב שנתתי אותו כל שבת, כי לא נתתי לה. והוא התחיל לעבוד בסניף בבנק לאומי, והוא באמת פרח שם.
דבורי, אני חייב לשאול אותך שאלה.
כן,
שאלה שמעניינת ומסקרנת אותי מאוד, כי אני, אצלך זה נפרדתי ממנו אחרי 9 ימים, ואני נפרדתי ממנו אחרי 25 שנה.
זה בדיוק
השאלה שלי, שאלה מאוד מאוד פשוטה. אחרי שהאחיך נפל, נולדו לך ילדים?
לצערי אחרי 7 שנים.
אוקיי. כשהילד שלך, ילד או ילדה?
ילדה.
ילדה. כשהילדה שלך נולדה, הרגשת סוג של תחושה כזאת של... כאילו מצד אחד שמחה ענקית שנולדה לך ילדה, ומצד שני תחושה של איך יכול להיות שלי נולדת, כאילו זה, והאחי בכלל לא השיג את זה.
תקשיב, אתה גורם לי צמרמורת ממש, כל הגוף שלי רואה כרגע. אחי יוחנן הוא היה כמו הבן שלי. הוא גדל אצלי שנה. וכל הזמן ניסיתי ורציתי והייתי בטיפולי הפריה. בסוף היא נולדה, ואני מסתכלת על... אני מביאה אותה הביתה, ואני מסתכלת על התמונה שלו שהייתה אז כל הזמן על הקיר בבית, ולא הייתה שום סיבה להוריד אותה. גדלתי, היא הייתה בחדר שלה בסוף. התמונה עברה לחדר שלה. רציתי לקרוא לה יוהנה, כי קראו לו יוחנן. זה לא מתאים. בסוף החלטנו שנקרא לה על שם חמי יקר, שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו, והוא לא זכה לראות אותה. אז אמרנו, איך נקרא לה על שמו, כשקוראים לו יצחק. חיפשנו את כל הגלגולים של השם, יצחק, צחוק, צחק, צהלה, קוראים לה צהלה. וזה לא בגלל שהיא בצבא, אלא בגלל שהיא צהלה ושמחה, וזאת היא. והיום היא יודעת, היא בת 34, והיא יודעת היום שהיא יכלה להיקרא יוהנה. אבל היא מאוד אוהבת את השם שלה, ויום אחד כשהייתה קטנה, קפצה על המיטה ושאלה, מי זה הדוד החייל הזה? מי זה החייל הזה? למה הוא תלוי כל הזמן על הקיר? כי תמונות התחלפו אצלי בבית, אני אדם שמשנה דברים. את התמונה הזו לא החלפתי. ואמרתי, אז סיפרת את הסיפור. ומאז מבחינתה יוחנן הוא הדוד האהוב.
אני אגיד לך למה שאלתי את זה, למה הצפתי את זה, כי אני, מהיום שהתחתנתי בגיל 26, בכל אירוע משמח בחיים שלי, תמיד הייתה לי תחושה כזאת של איך יכול להיות שאני האח הקטן, ואמרתי את זה גם בהספט שלי בלוויה, איך יכול להיות שאני האח הקטן, הבן זקונים, והוא האח הבכור, הוא נשאר באותו מקום, באותו מצב סטטי של גיל 20, שהוא לא התחתן ולא הביא ילדים. ואני בחתונה שלי נמחץ לי הלב, ובלידה של הבת שלי נמחץ לי הלב. אותו דבר לגבי הבן שלי עומר, ולגבי הבן שלי ריף, ובדיוק כמו שסיפרת על השם של צהלה, אז אני אספר על הבן האחרון שלי שנולד, הוא נולד ב-14-12, זה במולדת שלי, באותו בית חולים שנולדתי, באותה שעה. הוא נולד ב-4-55, בבית חולים תל השומר, באותו את היחידה שלי, באותו שעה, באותו הכל. קראתי לו ריף, כי זה, רציתי לקרוא לו אלמוג, הורים שלי לא הסכימו. אמרו לי שלא קוראים אצלנו, אתה את עדות המזרח וכל זה. אמרתי, אין בעיה. קראתי לו ריף, התחכמתי איתם, כי ריף בסופו של דבר זה אלמוג. שם שני של אחי אלמוג זה ניסים, זה סבא שלי, זכרונו לברכה. לבן שלי קוראים ריף ניסים שמש, ולאחי קוראים אלמוג ניסים שמש. וכשאחי נפטר, מספר חודשים אחרי שהבן שלי נולד.
אז בוא אני אגיד לך משהו.
יש משהו שמוחץ לי את הלב, דבורי, את יודעת מה?
אז בוא נספר לך.
אגיד לך מה מוחץ לי את הלב, דבורי.
שהוא לא גדל עד...
מה ששובר לי את הלב, כי הבת שלי רומי והבן שלי עומר זכו לשבת על הרגליים של אחי. והבן שלי ריף לא יזכה להכיר את אחי. ואני יודע איזה הפסד גדול זה לעולם.
אתה לא מבין. אתה מבין? שנינו מבינים כמה זה קשה. ומה שאתה אומר עכשיו לגבי שהוא לא יזכה, אתה יודע, בגיל, אני באמת הדחקתי כל כך הרבה מאז שאחי נהרג. אמרו לי משפט אחד בשבעה, תשמרי על אימא, תשמרי על אימא. למה לא לשמור על, למה לא לשמור רק על אימא? כי אבא שלי יש צבא, הוא היה איש חזק מאוד. תשמרי על אימא. ואני לקחתי את זה בכזאת רצינות לשמור על אימא שלי.
לגמרי.
ואז כשכל, אני אומרת לך, 50 ומשהו שנים אני הסתובבתי עם כדור של זעם בבטן, כי אני צריכה לשמור על אימא, ושכחתי שאני קיימת. והיינו מגיעים ללוויות אחרי זה 3-4 שנים שהתחלנו בלוויות בלי, סליחה, לא בלוויות, באזכרות של אחי. תחילת האזכרות היה אנשים מהמושב, פחות גברים, חיילים שהצבא היה שולח, היחידה של הצנחנים. ואחרי זה, משהו כמו 5 שנים, התחילו החבר'ה להגיע, החברים שלו, מהיחידה. וכל שנה כשהמפקד, כולם היו מגיעים. כל מי שהיה בארץ היה מגיע. היום, כבר 42 שנה אחרי, כולם מגיעים, כל מי שבארץ ולא עסוק במשהו שהוא בבית שלו, כי הם כבר אפילו סבא, הפכו להיות סבים. ואני יום אחד ישבתי בבית, בספה, לא, לפני, בוא נגיד, 10 שנים, אחרי 30 שנה של המלחמה, ואני מסתכלת על הספה, כאילו הרגשתי שהוא יושב לידי. הוא פשוט יושב לידי עם ילדים. בעיניים, בעיני רוחי, ראיתי אותו, הוא היה גבר גבוה, יפה, עם מלא שערות. אמרתי, אולי הוא יקריח, אולי הוא לא יקריח. שמענו בטח לא, כי הוא היה חתיך. וראיתי ילדים קטנים בעיני דמיוני, ואמרתי, אלוהים אדירים, הוא היה צריך להיות החבר הכי טוב שלי.
כן.
ואני יודעת שהוא היה יכול להיות החבר הכי טוב שלי. אבל לא זכיתי לזה. וכמו שאתה אומר, זה שובר את הלב.
את יודעת, אצלנו דווקא לאורך השנים, אנשים, חוץ מהממפי שלו והמפקד הישיר שלו, כל חברי הילדות ומשפחה מורחבת, כולם נעלמו עם השנים. ויצא לי לשוחח עם כמה וכמה אחים ואחיות שכולים, והבנתי שזה ככה. זה פשוט... אנשים פשוט, זהו. כאילו... אצלי הסיפור הוא קצת שונה. הוא לא, אני לא איבדתי את אחי בן רגע.
נכון.
ודרך אגב, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, מה היית מעדיף? מה היית מעדיף? היית מעדיף לקבל את הדפיקה על הדלת ושם זה נגמר? או שהיית מעדיף לחיות את ה-25 שנה האלה, שהכיחה במצב...
מה הייתה התשובה? של... אני סקרנית.
פגיעת ראש מאוד מאוד קשה, אני אגיד לך את התשובה. והתשובה הזאת היא קצת מצמררת, אבל זאת התשובה.
אז איז, תגיד אותה.
לפני מספר שבועות הייתי בזום של האחים שלנו, בפרויקט אחר, והיו שם רק אחים שכולים מחרבות ברזל.
וואו.
כולם אחים טריים, הרבה יותר ממני. כאילו, אם אני 8 חודשים, אז תחשבי שהם 5 שנה, 5 חודשים.
אחת נגיע.
חודשיים, יש אנשים שחודשיים, אחים שלהם נפלו עכשיו בעזה, אחיות שלהם נפלו עכשיו בעזה.
כן.
ואמרתי להם, תגידו מה אתם מעדיפים? שאחות שלכם לא תוכל לתפקד, לדבר, לאכול, לשתות, לא לעשות שום דבר בכוחות עצמה, אבל להיות איתכם חיה וקיימת, שתריכו אותה, שדיגו בה, שהיא תהיה בשמחות שלכם, שתוכלו לגעת בה, או שעדפתם להיפרד מהם באותו רגע. כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם, כולל כולם, הסכימו איתי שהם היו מוכנים להתחלף איתי, אפילו לשתי דקות.
אני מסכימה.
כי אני מודה לאלוהים על הזכות שקיבלתי, שזה היה לטפל בו, שזה היה, שהוא היה חלק מהחיים שלי.
וואו.
ב-25 שנה האלה. אני זכיתי לאח גדול, בכל המשתמע בכך. וזה, אח גדול לא תמיד חייב להצטער בצורה של עוגן מסוימת.
נכון.
אני הייתי עוגן שלו, והוא היה עוגן שלי, בסופו של דבר, הוא היה איש סוד שלי, התת למה. כי הוא לא יכל לדבר. אז הייתי מספר לו הכל.
איזה כיף.
אמרתי, אם אחי עומד על הרגליים, וזה סיפור מצחיק, תמיד הייתי אומר לעצמי, אם אחי עומד על הרגליים ומתחיל לדבר, אכלתי אותה. אכלתי אותה, למה? הוא היה יודע עליי הכל. הייתי מספר לו, אם הייתי עכשיו רב עם אשתי, הייתי מספר לו, ואם הייתי כועס על מישהו, הייתי מספר לו.
זה כותל מדהים.
הכותל הכי מדהים שיש. למה? גם הייתי מספר לו את זה בלילה, והייתי יודע שהוא לא, הוא לא יספר את זה לאף אחד, כי הוא לא יכול. עכשיו, מצד אחד, זה דפוק.
אולי הוא כן שמע.
הוא שמע הכל.
והוא לא יכול לעשות כלום.
כלום, אבל הוא שמר את זה אצלו. והוא שמר את זה אצלו. עד הרגע האחרון.
תקשיב, 9 ימים שהאחי היה פצוע, דיברנו על זה, אמא שלי ואני. אמא שלי יום אחד, ב9 ימים האלה, אומרת לי, דבורי, הוא גם הבן שלך. זה היה לי כמו להחזיק לי את הלב ולחבק אותו. אמא שלי חיבקה. מפה אני החיבוקים שלי, כי אני לא יכולה לחבק. דיברנו על זה, אמרת לה, אמא, אלוהים, מישהו אמר שם ברקע, ואם הוא יהיה צמח, מה נעשה? אמא אומרת, תנו לי אותו, רק לגעת בו, ושאני יודעת שהוא בא לשמור עליו.
זה בדיוק מה שאימא
שלי אמרה. ואני עד היום מתלבטת בשאלה הזאת. אני לא יודעת מי הייתי רוצה לראות את הילד החכם הזה, את האח היקר הזה, שהייתה לו אינטליגנציה מטורפת. הייתה לו אינטליגנציה רגשית ברמה, שאתה לא פוגש אצל ילדים. הוא היה בן 17. יום אחד בערב בבית אצלנו, שגדל, שהוא היה אצלי בתל אביב, חזרנו הבית, צביקה, אני והוא, וצביקה אומר, אני רוצה לאכול. אמרתי, הוא במקרר. עכשיו, אני לא כזאת בשלנית.
כן.
הוא ניגש למקרר, והוא אומר, אין אוכל. אמרתי, אז בסדר, אז תעשה. התחיל ויכוח כזה, קצת לא נעים. למחרת בצהריים, מחרת עבודה, אנחנו חוזרים הביתה, שמים את המפתח בדלת, הוא לא נכנס. צביקה מסתכל עליי, אני מסתכלת עליו, נותנים קריצה ואומרים, עליי לשכן. אנחנו עולים לשכן, לא, לפני שאנחנו עולים, יוחנן אומר, תעלו למעלה, אני כבר קורא לכם. אוקיי, עלינו למעלה, שוב קריצה כזאת של בעלי, שוב, ואתה יודע, הוא היה מנהל בהפועל אגב. ואחרי כמה דקות, אחרי זה חצי, לא זוכרת כמה זמן, הוא קורא לנו בחזרה לרדת, ואז אני פותחת את הדלת, מציף אותי ריח של אוכל. מסתכלת השולחן ארוך, שלושה, הוא ארוך ל3, מחוות, ואני מרימה את המכסה, ואני רואה שם כבד ביין. החזקתי את המכסה ואמרתי, יוחנן, אם היו פה אבנים, אני הייתי אוכלת אותם. כאילו זה רגישות של ילד שראה אתמול את מה שהוא ראה, וזה לא... וילד בן 17, מאיפה הוא יודע לבשל? אני לא יודעת לבשל. ברמה של, מי אתה? זה משהו מיוחד, שאני באמת... קשה לי מהמקום הזה שכשאני מבשלת היום, אני לא אוהבת לבשל, אבל אני יודעת לבשל. וכשאני צריכה לעשות את זה, אני עושה את זה את הכי טוב, כי אני נזכרת בארוחה שלו. זה מלווה אותי לאורך כל השנים. אני לא אוכלת בשר, אני לא אוכלת הרבה דברים, אבל אני מבשלת הכל. כי הוא בישל.
העולם מפסיד את טובי בנינו ובנותינו, וואו. וזה
מה,
פשוט הפסד ענק משהו. לעולם, ודבורי, שתדעי לך שאת אמרת מקודם משהו שאלה, תשמרו על אמא ואבא, ואני החלטתי, וזה יישמע קצת אנוכי, שאני שומר על עצמי.
כל הכבוד.
רק על עצמי.
אבל לך היה שכל, לא היה.
אני אגיד לך למה, אני שמרתי על אמא שלי ואבא שלי שנים, ואם לא אמא שלי ואבא שלי, אני לא חי היום. אני אומר לך את זה חד משמעית, ההורים שלי הם כל עולמי. אני עבד לרגליהם. אני מנשק את האדמה שהם הולכים עליה. אמא שלי לקחה את הסיפור של אחי מהפציעה שלו מאוד מאוד קשה, נפשית בעיקר. והיא לא אותו אדם. ויש לי אמא מדהימה. ואבא שלי היה עוסק המון המון שנים בטלוויזיה, וברגע שהכי נפצע, הוא עזב הכל, כולל הכל, כל הפנאי שלו, את הכל, הוא ביטל את עצמו במשך 25 שנה. אבא שלי יום יום, שעה שעה, היה עם אחי, שזה מדובר בלוז מטורף של פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וקלינאי תקשורת וטיפול בסוסים וטיפול בכלבים וטיפול בבריכה וכל טיפול אפשרי ותאי לחץ וכל מה שאתה מדמיינת. אני כילד מתבגר בין 21-22, לפעמים הוא היה בא אליי ואומר לי, שומע, היום צריך לקחת את אלמוג לתת השומר. וכאילו, אתה יודעת, אני ילד בין 20, בין 21, שהשתחרר מהצבא ומחפש לכבוש את העולם. ואני אומר, כשהייתי בחור צעיר, הייתי אומר, כאילו, מה הוא רוצה ממני עכשיו? תן לי רגע ללכת לטוס לחול עם חברים וזה. והיום כשהתבגרתי וקיבלתי בינה ודעת ואני אבא לילדים.
אז אתה מרגיש את זה.
ברור, ושעזרתי לו, אז יש לי איזה סיפור שאני אני מאוד רוצה לספר אותו פה. אני עבדתי בעבודת החלומות שלי, ברייזרים, בטיולי טרקטורונים למשפחות. בבוקר אחד אבא שלי מתקשר אליי שאני בדרך לעבודה, והוא אומר לי, אור, אני צריך שתעזוב היום את העבודה. ואז אמרתי לו, מה קרה אבא? הוא אומר לי, אחד המטפלים של אלמוג עוזב. עכשיו, המטפלים של אחי זה מטפלים שהיו 15 שנה, 20 שנה, 17 שנה, כל מטפל אצלנו היה כבן בית. ואחד המטפלים מתבגר, והיה צריך לעזוב, הוא כבר לא טיפל באחי כמו שהוא טיפל בו, ובלי לחשוב יותר מדי, דבורי, אני באותו רגע ביטלתי את עצמי, כמו שאבא שלי ב-25 שנה האלה, ביטל את עצמו, אמרתי לו, אבא, אני עוזב את עבודת החלומות הזאת, ומחר אני מתחיל לטפל בו. והתחלתי לטפל באחי, ובמשך חצי שנה טיפלתי בו. בכל המשתמע בכך, זה משמרות של 24 שעות, יום הפסקה ועוד פעם 24 שעות, זה להרים אותו כל רבע שעה, להחליף לו, להכיל אותו הכל, ואני יכול להגיד לך, שאני מודה לאלוהים על הזכות שניתנה לי להיפרד מאחי בחצי שנה הזאת, כי חצי שנה אחרי שהתחלתי לטפל בו, הוא נפטר.
אני יכולה להגיד שזכית.
אני אומר לך, אני זכיתי.
אבל אני אגיד לך, אני רוצה לחזור למה שאמרת קודם לגבי ההורים. ההורים שלך התפרקו, אמא שלי התפרקה, אבל היא לא התפרקה בלאבד את עצמה, לדעת חלילה, התחילה לעשן. דבר שבחיים, בחיים, בחיים, אני הפסקתי לעשן, היא התחילה לעשן. ואבא שלי הוא איש צבא. אני אגיד משפט נוראי. הייתה לי תחושה שאבא שלי מסתובב בגאווה, הבן שלי נהרג במלחמה. זו תחושה שרציתי לרצוח אותו לפעמים כשהרגשתי אותה. וואו. ואני אומרת משפט נורא על אבא שלי. ואני ואבא שלי היו לנו מערכות יחסים, הייתה לנו מערכת יחסים מאוד מיוחדת. כי אני הייתי מאוד מאוד כועסת, מאוד אסרטיבית. חשבתי שהדימוי שלי... הדימוי העצמי שלי היה כזה שאני ממש לא, אבל מסתבר שהייתי הכי אסרטיבית והכי יודעת להחזיק את האבא שלי ולדבר איתו על דברים שאף אחד לא יכול לדבר איתו. את זה מעולם לא אמרתי לו, אבל את זה ראיתי בעיניים שלו, את הגאווה הזאת. אגב, את הגאווה הזאת ראיתי כשבעלי וצביקה הלכו, ואני הייתי אחריהם כי הם היו הולכים נורא מהר, והסתכלתי איך הגב של יוחנן כזה מזדקף, כאילו גאה שהוא הולך לצידו של צביקה. אמא שלי התחילה לעשן ופשוט... כל יום הייתה רצה להר הרצל, והבית התפרק. הבית שלנו התפרק. אתה יודע, יש משפחות שמתאגדות סביב האבל, המשפחה שלנו התפרקה. כל אחד לקח את הכאב שלו, כי שמענו באוזן, תשמרו על אמא. אני פירשתי את זה ככה. האחרים פירשו את זה גם, אני לא יודעת עד היום.
יודע בדיוק על מה את מדברת. אחי גל לקח את זה למקום שהוא כאילו אמר לי, אני כרגע לא מעוניין להתעסק בשום דבר. אחותי... גם עוזרת לי בהנצחה ודברים כאלה, אבל היא גם חיה את החיים שלה ולוקחת את ה... היא בכלל לא מאמינה שהכי קבור בבית תלמין הצבאי. וואלה. היא אומרת לי, אין לי מה לעלות לשם, הוא פה איתי בבית, היא רואה פרפר, היא אומרת לי, זה אלמוג, היא רואה זה, היא... ואני איתה לגמרי. אני יכול להגיד לך שאני כל שישי באופן קבוע עולה לבית תלמין, אני מסיים את העבודה שלי, עולה לבית תלמין. דבור, יש לי שאלה שרציתי לשאול אותך מאח טרי לאח ותיק. ואשמח שתעני לי על זה.
תשאל.
יום הזיכרון מגיע תכף.
אוי, זה בדיוק מה ששמתי לנו באוגנים.
אני מפחד ממנו פחד מוות. רציתי לשאול, כי אני אוהב את המדינה שלי יותר מכל דבר אחר בעולם.
אתה נוגע בנקודה הכי קשה שלי.
אני אוהב את מדינת ישראל בכל ליבי, והכי נגבר באדמה הזאת.
אני אעצור אותך שנייה?
רגע, שנייה, אני רק אסיים.
לא, שנייה.
אבל רגע, שנייה.
יש שלוש מילים.
תני לי רק לסיים, כפרה עלייך, בבקשה, משפט אחד. כפרה עלייך,
שנייה. תמשיך, חיים שלי, תמשיך.
אני כבר בתור זה, אז תני לי לסיים.
יאללה, תמשיך.
אני אוהב את המדינה הזאת בכל ליבי, ויום העצמאות מבחינתי זה יום שהוא חגיגה ענקית. זאת אומרת, אני הולך עם הילדים לבמות והופעות, והם למחרת על האש, ומזמין הרבה אנשים אליי הביתה, ומכניס בהם את הקונים, דגלי ישראל, וממש עושים את זה. ואני אגיד לך את האמת, היום אני אמיתי, אני יודע מה מחכה לי ביום הזיכרון, וכמה תקסים אני הולך להיות, וכמה מקומות אני הולך להיות, ומה אני הולך לחוות ולעבור עם המשפחה הגרעינית שלי, שאיך אני יכול אחרי 24 שעות לעלות, איך אני יכול אחרי 24 שעות ללכת,
ולרקוד,
והופעות, ומסיבות, אני לא חושב...
בני כמה הילדים שלך?
7, 6 ושנה וחצי.
יופי, תרשה לי לענות לך. זו תשובה מאוד מאוד ברורה אצלי. אני עד לפני שאחי נהרג, בכל הבימות, בכל ההופעות, אני נולדתי, ילדתי וקברתי כאן. שזה המשפט שהולך איתי תמיד. אל תספרו לי מה זאת מדינת ישראל. מבחינתי מדינת ישראל זה הלב שלי, זה החיים שלי. בשבילי המדינה הייתה הכל. סבא שלי נולד פה. וביום הראשון, כשהגיע יום הזיכרון, והיינו בהר הרצל, אני לא רוצה לתאר לך בכלל את התחושה, את הדרך לאר, את כל ה... נקרא לזה את הטקסיות שיש שם בתוך העיר הנוער, אני קוראת להר הרצל. ואני הולכת שם, ואני רואה את האימהות, ואני רואה את הפרפרים הלבנים האלה, שעוברים מכתף לכתף, כאילו הם באים, ואני יודעת, זאת נשמה. ואנחנו חוזרים הביתה, ובערב, שזה ערב יום העצמאות, נכון? רמקולים בכל הרחוב עם מוזיקה. ואלוהים, מה אני לא עשיתי כדי שסתום לעצמי את האוזיים, אני מתקשרת למשטרה. גברת, זה ערב יום העצמאות. צריכים, אין חוקים עד הבוקר. אני לא יכולה לתאר במילים את התחושה שלי, את הבכי, פשוט למות. וזה היה כמה שנים טובות. אחרי 7 שנים שנולדה לי הילדה, עוד נגיד 4, 5, 4, אפילו 3, כשצריך להביא אותה לבמות, ילדה קטנה, נכון? צריך לקחת אותה לראות את המדינה, לחגוג עם המדינה, עד הגיל, כל השנים האלה, מגיל 3, עד גיל 12, שמתחיל להיות לבד, כי זה לא כמו הדור של היום, מגיל 4 הם כבר לבד. ברגע שהיא הלכה עם החברים שלה, אני חזרתי לקונחייה שלי. אין לי יום עצמאות. אין לי יום עצמאות, אני לא יכולה לחגוג. פעם אחת, ההורים שלי עברו לרמלה, הם עזבו את המושב, כי על החדר שלו היה כתוב, I love you בענק, שהוא כתב לאימא שלי, ולא יכלה פשוט לראות את זה.
אני לא יודע אם אני מסוגל לחגוג את יום עצמאות אי פעם.
אז זה מה שאני אומרת לך. אני כבר 42 שנה, תוציא את השנים שהבת שלי הייתה איתי, כן, צריכים לקחת אותה לחגוג, ובצדק. והמדינה הזאת בלב שלה, היא כל דבר שצריך לעשות עליו בי במדינה, היא עשתה לימודים, ג'ק, צבא הכי טוב. סימה, נסעה, אבל היום, באותה פעם אחת, שההורים שלי כן חגגו עם גיסים, אחד הגיסים שלי, שהחליט שכן חוגגים עצמאות, אני לא שוכחת את היום הזה. אני הסתכלתי על כולם כמו מטורפים, בבית שלי, בבית של ההורים שלי. אני אמרתי, לא, זה לא חגיגה. די, תשמחי עם כולם. אמרתי, אני לא יכולה לשמוח עם כולם. יום אחד היינו בפלמחים עם אחותי וכל המשפחה, כל המשפחה עם הילדים הנכדים, ממש תרי זה היה אחרי שאחי נהרג, ואחי קרא לבן שלו על שם אחי יוחנן. אני רציתי, באמת, אני כעסתי מאוד, לא היה לי סי. וכשהיינו שם בפלמחים, ילד קטן, בן 3, משתובב ורץ, ואחי כל הזמן צועק, יוחנן די, יוחנן די. יוחנן די, ואני מסתכלת על אמא שלי, ואני שומעת אומר, יוחנן די, כי זה היה בן שלו. באיזשהו שלב תפסתי אותו בכתף, אמרתי, אם אתה לא מפסיק לקרוא לו יוחנן, אני עכשיו מורידה לך כפה. מה קרה? אמרתי, סתכל על אמא. היא לא נושמת. היא רוצה לשמוח, כי הביאו אותה פה לשמוח. היא לא יכולה. יוחנן כאן. אז באמת הפסיק עם זה. ויש לי עוד אחיין שנולד על אותו שם. אמרתי, תקראו להם יוחאי, תקראו להם חן, תקראו להם חלק מהאותיות, למה לקחת לו את השם? וזה כואב. ואני לא יודעת מה יהיה איתך, אני באמת חושבת על אלה החדשים שמצטרפים, אתה יודע, לכן לצנחנים יש טקס בגדרה. אני זוכרת הפעם הראשונה שהגעתי לשם, ואני כולי בוכייה, ואני מסתכלת אנשים הולכים, מתחבקים, מחייכים, מספרים סיפורים. אני אומרת, מה זה? כאילו, בת, זה מקום עם כל השמות. התחושה היא כל כך שונה, ועם השנים...
אצלי השכול הוא קצת הפוך בצורה... רגע, שנייה, מורי.
עם השנים... אנחנו
צריכים לנהל שיח...
דקה, רגע, כפר. עם השנים זה משתנה. אני פשוט החלטתי לקחת אחורה ולתת לכולם לעשות מה שהם רוצים. זה הכל. איתך.
אפשר?
ברור.
זה כיף.
נו, ברור.
אני חושב שאצלי השכול הוא קצת שונה משכול רגיל, כי אני ידעתי באיזשהו, לצערי הרב, כן, שבאיזשהו שלב אני אהפוך להיות אח שכול. ידעתי כן. שזה יגיע וזה יבוא ממקום של, בגלל שאחי היה נכה מאוד מאוד קשה, ידעתי שבמותו הוא יהפוך להיות חלל צהל, ולי לא הייתה את הדפיקה בדלת כמו שיש לכולם. ותמיד ביום הזיכרון ידעתי, אתה יודעת, הייתי יושב כזה עם אשתי על הספה בבית, אחרי התקסים ואחרי הכל, והייתי אומר לה, אתה יודעת, לילוש, באיזשהו שלב אני אהיה חלק מהיום הזה, אם אני ארצה או לא ארצה. זה או שאני אמות לפניו, או שהוא ימות לפניי, וזה הסיטואציה כאילו. והיא תמיד הייתה אומרת לי, אוקיי, וגם אם תהיה חלק מהיום הזה, אנחנו נדע להתמודד איתו, ואנחנו פה ביחד. ולמזלי, יש לי אישה מאוד מאוד חזקה, שעוטפת אותי מכל כיוון.
סוג של הכנה.
והיא מאוד מאוד איתי, ואני יכול להגיד ש...
וואלה.
יום הזיכרון מפחיד אותי מאוד, ואני מקווה להתמודד איתו בצורה נכונה.
למה הוא מפחיד אותך בספרים?
מפחיד, כי אני לא יודע איך זה, לא יודע איך אני אתמודד איתו, לא יודע איך אני, לא יודע מה התחושות שעברו לי, כי גם מילאתי לי את יום הזיכרון בכמה שיותר הנצחה, וכמה שיותר להופיע ולדבר מול אנשים, ולספר את הסיפור של אחים, זה בבתי ספר, דרך העמותה של האחים שלנו, שעכשיו אני מסיים את הסדנת שגרירים, וחשוב לי מאוד מאוד לעמוד מול אנשים ולספר להם את הסיפור בצורה נכונה.
זה מאוד חשוב.
ואני יכול להגיד שאני לא יודע מה יקרה לי שיהיה צפירה, ואני לא יודע איך אני ארגיש עם הנסיעה בדרך לבית העלמין ביום הזיכרון עצמו. ואני לא יודע איך אני אתמודד עם כל המשפחות החדשות שסביבי. בסופו של דבר, חלקה 9 בבית העלמין שהכי קבור בו, הפכנו להיות סוג של פרלמנט ימי שישי. ביום שישי יש את אחות של אורי קרמי לידור, ואת אחות של בר רוזנשטיין רותם, ואת אחות של ליה בנון אופיר. וכולנו הפכנו להיות סוג של משפחה, ואנחנו מגיעים לשם, כל החבר'ה הצעירים האלה, ילדות בנות 20 ו-17 ו-30, ואני בן 34, וכולנו יושבים שם ביום שישי, ואנחנו...
באיזה עיר זה?
בראשון לציון. אנחנו מוצאים סיטואציה שאחת מוציאה שקית סוכריות גומי מהתיק, ואחד מוציא בקבוק קולה. ואנחנו יושבים ביום שישי, וצוחקים, ומדברים, ואנחנו יושבים בתוך בית אלמין. כאילו מי שיסתכל מהצד יגיד, בוא נמי אלה משוגעים האלה. אנחנו יושבים בתוך בית אלמין, על המצבות של האחים והאחיות שלנו, ומדברים, וצוחקים, ובוכים, והולכים הביתה.
וזה יופי.
וזה היום שישי שלי. ומצד אחד, יש לי אנשים מהצד שאומרים, בוא אתה מתחיל להשתגע, ואנשים לא מבינים שזאת התרופה הכי טובה למכה שלי.
זה תרפויטי לחלוטין.
אני את המכה הזאת חייתי במשך 25 שנה. אני היום חי באיזשהו מקום של אבא שלי ואמא שלי דאגו לאחי בחייו, אני רוצה להנציח אותו במותו, ואני אעשה את זה בכל דרך.
מה שלום ההורים שלך היום? סתם, ככה כדי...
אמא שלי גמורה לחתיכות, כאילו, אמא שלי על הפנים, על הפנים, על הפנים. אבא שלי הוא מסוג האנשים שמנסים כאילו לשדר, אני חזק, אבל אני מכיר את אבא שלי, והוא לא חזק, הוא איבד את אחי. בוא נגיד שאבא שלי בחיים לא ראיתי אותו בוכה, אני בן 34, ורק ביום שאחי נפטר, אחי נפטר ביום רביעי, ביום שישי הראשון הגענו לעשות קידוש אצל ההורים שלי, וראיתי את אבא שלי, ופעם ראשונה ש... לא יכול לדבר על זה, אני נחנק, פעם ראשונה שהסתכלתי על אבא שלי, וראיתי אותו ממש ממרר בבכי, כי הוא הבין באותו רגע שזהו, זה כבר לא יהיה את אותם ימי שישי, ולא יהיה את אותם שבתות, והחיים ייראו בצורה אחרת לגמרי.
בוא נספר.
וממש ממש... זה הרגע שבאמת, באמת נשבר לי הלב. אני יכול להגיד לך שאחותי נפל הרגע, דמורי, זה... אחותי עד לפני... עברו 8.5 חודשים מרגע שהוא נפטר. אחותי עד לפני חודש, היא לא... היא ממש התחיקה את זה, היא כאילו...
בת כמה היא?
אחותי בת 42. היא הכי קרובה אליו. היא הייתה דם מדמו ונפש בנפשו, הם היו קשורים אחד בתוך השני, באמת נולדו וגדלו ביחד את כל הילדות שלהם. אחותי קיבלה את זה מאוד 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 מוזר, כי בצד אחד היא לא בכתה בכלל, והסימונים שלה התחילו ליפול רק עכשיו, רק עכשיו היא התחילה לדבר איתי ולהציף רגשות, ואומרת לי, עכשיו אני מבינה שהוא כאילו לא איתנו.
אז אוקיי, אז אפרופו בכי, חוץ מההתפרצות בבית החולים שקרתה כאשר הודיעו שהוא מלך, אני לא בכיתי. אני הייתי בשבעה, ולא רק בשבעה. ומה שקרה בשבעה זה, שאימא שלי פתאום ביום החמישי אמרת לי, בואי, אני מלא אנשים בבית, אמרת לי, בואי רגע, אני אמרת לה, מה? אמרתי שבי פה, אמרת לה, לא, אני צריכה, אמרתי שבי פה, אני אמרת לה, אבל אימא, אני, אמרתי, את יושבת פה, לידי, את לא זזה. אני מתיישבת, אני אמרת לה, מה קרה? אמרתי, אני רואה אותך, את לא בוכה, שבי פה, עד שאת לא בוכה, את לא זזה מפה. ניסיתי למצוא סיבה, כאילו, ולא, היא לא הניחה לי, אני ישנתי איתה באותו לילה במיטה שלה, ועד שלא בכיתי והתפרקנו ביחד, היא לא עזבה אותי. ואז אני מסתכלת, אחרי שנים, אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, האישה הזאת איבדה את הבן הקטן שלה, אבל היא ראתה אותי בתוך השבעה, לא תגיד שבוע או שנה אחרי, בתוך השבעה היא רואה אותי לא בוכה, והיא דואגת לי. אתה יודע מה זה, מה זה עושה לי בתור אדם בוגר? במוח? כאילו בתוך כל הכאב הנורא הזה, אבא שלי לא בכה, ראיתי אותו פעם אחת בוכה, כשאחי היה חולה וכל זה, כשהוא היה פצוע. כשהגעתי לבית החולים, שניהם היו, וואו. אוקיי, אורי, קירי. אנחנו דיברנו פה המון. אבל יש לי שאלה מאוד מאוד מעניינת, שכבר בבית כבר, כשדיברנו בבית, כבר עיר תשומת ליבי, ואתה הראית לי. הקליע הזה שיש לך בצוואר, לי היה קליע קטן, שלקחתי, עשיתי אותו עם צנחנים, ועשיתי לו זה, אמרו לי, משוגעת, אמרתי לו, זה שלי. מה המשמעות הקליע שלך?
בלוויה, יש את המתח כבוד שיורים את הכדורי סרק. וחברת ילדות שלי, גנבה אחד, כי אסור לקחת את זה. היו כמה חבר'ה שניסו להרים את זה, אחיין שהיא לדוגמה ילד בן 11 ניסה להרים אחד, והרסר של היחידה אמר לו שאסור לגעת בזה, והיא הגניבה אחד לכיס, והיא חרתה על זה את השם של אחי, ורשמה מאחורה לנצח אחי, ו... בשלושים, שהיא הגיעה לבקר אותנו, היא אמרה לי שהיא עשתה לי איזשהו הפתעה, והייתי בהלם. וואו. ואני יכול להגיד לך שהקלי הזה, בשביעי לעשירי, ברגע שהעליתי את זה לאינסטגרם, כשקיבלתי את זה, עשינו סרטון כזה והעליתי את זה לאינסטגרם, אז קוראים לה קורל דרך אגב.
שם יפה.
אז זה ממש התפוצץ בשביעי לעשירי, כי כולם התחילו לשלוח לה הודעות באינסטגרם, ואמרו לה, קורל, אנחנו רוצים שתעשי לנו גם כזה, והתחילו בכל לוויה צבאית, והיו אלפים כאלה לצערי, התחילו לאסוף את הכלים האלה, והתחילו לתת לה אותם, שלחו לה מעטפות עם שם של חלל, והיא התחילה לייצר להם את זה. והיא עשתה את זה ללא...
למרשים לקחת את הקליה, או שלוקחת קליה אחר?
לוקחים, לא, את אותו קליה מהלוויה, לוקחים אותו, אבל...
אמרת שעזור.
יש הרבה דברים שעשור בחיים.
כן. אור.
כן.
מה שלומך עכשיו? בזה הרגע.
בזה הרגע אני עושה את מה שאני רוצה לעשות בשנים הקרובות, וזה להנציח את אחי.
בגדול.
ולהשאיר חותם, ושיש משפט שמלווה אותנו כמשפחה, אחרי מותו של אחי, שיוצאנו את זה גם על כל החולצות, צמידים, סטיקרים, וגם על המצבה שלו. זה משפט מהשיר של חנן בן ארי.
איזה?
המשפט הזה אומר שהוא היה אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול.
כמה נכון. וואו. הבאת לי סטיקר?
לא, אני אביא לך אבל.
צמיד? משהו?
צמיד אני אוריד מיד ואני אביא לך
מיד. אני אשמח.
בטח.
עוד משהו קטן שאני רוצה להגיד, שאם נסתכל במציאות, הרי הגענו לכאן למספר שנים, לא, למספר שנים מוגבל, מי פחות מי יותר. מה אנחנו רוצים להשאיר אחרינו? פעם היו מגלגלים בעיתון של שבת את הדגים, היום כל זה נמצא ברשת, בתקשורת וברשתות החברתיות. גם הפודקאסט הזה הוא חלק בלתי נפרד להשאיר משהו לדורות הבאים. תחשבו מה אתם תשאירו לאורך הזמן, לא אחרי שאתם עוזבים את העולם, אלא בזמן שאתם בעולם. תודה רבה.
אורי, תודה רבה, שמחתי ממש לשוחח איתך.
אור, היית מדהים, ואני ממש ממש שמחה להכיר אותך ולדבר איתך. בטח לשוחח פה בעולם הזה שלנו. עם רום גילי, אני יכולה להגיד לך שאני ממש ממש אוהבת אותך כמו בן.
גם אני אוהב אותך, ואת יודעת, אנחנו הפכנו להיות אחים בלית ברירה, אבל פחות קיבלתי...
איך אומרים, לא הפרידו בינינו?
פחות קיבלתי אחות טובה. תודה שהייתם איתנו בפודקאסט מרגש ומחבק. תודה רבה לאיתי חוכמה שליווה, הפיק וערך... פרקי פודקאסט מוקלטים אולפני האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, שפתחו את ליבם בפנינו, את האולפן בליווי של צוות מקצועי בהתנדבות מלאה, בתקווה לימים טובים ובשורות טובות. אמן.
אמן. אני מחזיקה מכל מה שאתה אומר, מילה במילה. איתי, תודה. ואם זה לא ייכנס, חבל. כן, אני רוצה להגיד לך כמה אני אוהבת אותך.